הגמרא במסכת קידושין, עשרה קבים חוכמה ירדו לעולם, תשענת לה ארץ ישראל וחד כל העולם כולו. עשרה קבים יופי ירדו לעולם, תשענת לה ירושלים וחד כל העולם כולו. עשרה קבים השירות ירדו לעולם, תשענת לו רומים וכו'. פירש רש"י, מה זה עשרה קבים חוכמה? מה זה חוכמה? תורה ודרך ארץ. במקור בעבוד הרבי נתן, רבי נתן אומר אין לך אהבה כאהבה של תורה ואין לך חוכמה כחוכמה של דרך ארץ ואין לך יופי כיופייה של ירושלים ואין לך עושר כעושר של מדי ואין לך גבורה כגבורה של פרס. אז כל תורה כן, מה שמפרש חוכמה זה תורה ודרך ארץ, כי לכאורה תורה זה ארץ ישראל, כן, אין מה, יכול להיות שהעולם נטל קו של תורה. תורה ודרך ארץ. אולי זה, כן, זה אולי מה שהביא את רש"י לפרש ככה. שחוכמה פה זה תורה ודרך ארץ, והמקור בעבוד רבי נתן. בכל אופן, כן, פשוט הוא שברייתא הזו בנויה על דברי הברייתא בקידושין, ורבי נתן פותח בתורה ודרך ארץ. אמנם בגרסה שלפנינו חסרה היא ארץ ישראל, שכבר גרה סגרה, ואין לך חוכמה כחוכמה של ארץ ישראל, כן, בעבוד רבי נתן. קרה גרה סגרה, ונראה פשוט שרש"י גרס, ואין לך חוכמה דרך ארץ כחוכמה של ארץ ישראל. כן, זאת אומרת, אצל הגרא לא מוזכר דרך ארץ, מה שאצלנו מוזכר בעבוד רבי נתן דרך ארץ. פה לא מוזכר ארץ ישראל, אבל אומר, נראה שהגרסה של רש"י הייתה כאילו שילוב בין הגרסה של הגר"א לגרסה של לפנינו. לפי זה פירש בקידושין חוכמה, תורה ודרך ארץ, שם ראשיתה של הברייתא דאבוד רבי נתן. ואומנם שם חוכמה כולל גם את מעלת המידות ודרך ארץ, כמו שכתב הרמב"ם במורה נבוכים וכמה מקומות נוספים, שכוללת גם כן את הדרך ארץ. זאת אומרת שהחוכמה זה לא רק רמת ה-IQ של האדם, אלא בסוף איך החוכמה שבו היא גם יורדת לעולם הנפשי והמידותי שלו. כל המהות של חוכמה זה לא משהו שישאר רק תיאורטי. המהות של חוכמה זה משהו שאמור לבוא וגם לחולל את האישיות. אז זה מה שהרמב"ם כותב בכמה מקומות, שהחוכמה היא גם, המידות הן חלק מההופעה של החוכמה של האדם. ולכן, אז כן, חוכמה זה תורה ודרך ארץ. אמור מעטה, אוויר הדרת ישראל מחכים, היינו שהוא ראוי לסיגול מעלת המידות. כן כתב בספרי סנט לרבי מלובלין, ארץ כנען, לשון הכנעה. אבל כן אווירה מחכים, כי חוכמה מאין תימצא, ממקום גבוה למקום נמוך. כן, למה נקראת ארץ כנען? לשון הכנעה. ובזכות תכונת ההכנעה שלה, הענווה, אז האוויר שלה הוא מחכים. כן, כי החוכמה היא מגיעה דווקא חוכמה מאין תימצא, דווקא למקום של עין, של ביטול, יש שם הופעה של חוכמה בעומק, בספרים, חוכמה מאין תימצא, חוכמה זה מבחינה של יש מאין, זה משהו שהוא הופעה של מדרגה יותר עליונה. לכן דווקא במקומות שאדם הוא בטל לאלוקות, הוא יכול לשאוב חוכמה אמיתית, חדשה. אם האדם חי רק את הצד הרציונלי שלו, רק את החוכמה האנושית שלו, אז הוא לא יכול לשאוב חוכמה חדשה, כי אז הוא חי ביש. כדי לקבל חוכמה חדשה, חוכמה אמיתית, בהגדרה של חוכמה, כידיעות חדשות אלוקיות, צריך את הביטול, את העין, את ההכנעה. אז עמי כנען, הם לקחו את זה רק לצד עצם, את החיבור, את האפשרות, את המסוגלות, לקבל גם הערה אלוקית. אז נשאר להם רק ההכנעה החומרית, ואז נוצרה פה שפלות חומרית, עם כל הזימה וההפקרות וכו'. אבל זה דווקא בגלל מעלתה של ארץ ישראל, אז אנשים שהם לא מסוגלים לקבל את ההערה, הם נשארים בסוף רק עם הביטול החומרי הנמוך. ואז זה מביא לשפלות. לבחינה של עבדה זה בהפקר אני חלה. אבל כשמגיע עם ישראל לארץ ישראל, אז תכונת ההכנעה של הארץ, אל ארץ כנען, היא עכשיו מביאה אותו לחוכמה עליונה. ידוע שהנבה היא שורש כל המדעות כולן, היא שורש לחוכמה. טוב, בסדר, אז זה היה פרק קצר, שאמר שארץ ישראל יש לה גם השפעה לגבי הדרך ארץ. שדרך ארץ, בארץ ישראל יש יותר מסוגלות לקלוט אותה, ואת ההכנעה ואת הענווה וכל עבודת המידות, בארץ ישראל יש להם יותר מסוגלות לעניין הזה. יש כאן בעוד פסקאות שקשורות לזה, אבל בסדר, כרגע נסתפק בזה. ארץ נכוחות. ארץ ישראל היא ותכונה מיוחדת זו של ארץ ישראל משפיעה על לימוד התורה. כך פירש הרב קוק זצ"ל באיגרת קוף ג' את הביטוי אוויר עד ארץ ישראל מחכים, וזו לשונו: בארץ ישראל שהיא מקום הנבואה, יש רושם לשפע הנבואה בסדר הלימוד, וההבנה היא מוסברת מתוך השקפה כל כך אריכות ברורים. והיינו אוויר עד ארץ ישראל מחכים, ותלמוד הבבלה הוא מטריד להו. וחוכמת הנבואה, שהיא יסוד לחוכמת האגדה, שהיא הצד הפנימי של שורשי התורה, פעלה בארץ ישראל הרבה יותר מבבל שנריו על הנבואה, כדאמרים במועד קטן, ראוי הרבן שתשרה עליו שכינה, לשבבל גרמה לו. והחילוק הוא פשוט, זה סדר לימוד שהוא נסמך על שורשי הנבואה וסעיפיה, ההלכות עם האגדות מתאחדות על ידו. רגע, בואו נסביר את זה לפני שנמשיך. ארץ ישראל היא קודם כל מקום הנבואה. רואים את זה בכוזרי, הוא מרחיב בזה במאמר שני, ומקורו בדברי חז"ל, שארץ ישראל התייחדה משאר ארצות, מהרגע שהיא התייחדה אין נבואה לה בארץ ישראל. ורק לפני שנכנסו לארץ הייתה נבואה בחוץ לארץ, אבל אחרי שנכנסו נבואה רק בארץ ישראל, או שנביא שכבר התנבא בארץ ישראל ואחר כך הוא יצא, אז ממשיך לו השפע הנבואי. אבל ארץ ישראל היא מקום הנבואה. ואז הדבר הזה, יש לו רושם גם בסדר הלימוד. זה בסדר על איזה רושם, זה שזה, יש את שפע הנבואה, שההבדל בין נבואה לחוכמה, ההבדל העקרוני הוא שנבואה היא השפעה מלמעלה למטה, מהשורשים של הדברים יש התגלות אלוקית לאדם, ואז הוא רואה את המציאות כמו שהיא באמת, ובחוכמה האדם עמל מלמטה לבוא ולהשיג את ההבנות. ולכן כשנמצאים בארץ ישראל, הכוח הנבואי, גם אם אדם הוא לא נביא, אבל הכוח הנבואי שמקורו בארץ ישראל הוא משפיע גם בסדרי הלימוד, צריך אפשר הרבה יותר קיצור בלימוד, צריך פחות עמל ולדימוי מילטה למילטה וכו', ישר שורים את הדברים כמו שהם. לכן גם ירושלמי הוא הרבה יותר מקצר מהבבלי, כי הרושם הנבואה שברוח הקודש ירושלמי הוא גרם לקיצור של הבבלי. התלמוד בבלי הוא מטריד לו. עכשיו אומר פה הרב ביטוי: חוכמת הנבואה היא יסוד לחוכמת האגדה. האגדה, יש לנו חילוק של הלכה והאגדה. האגדה היא בוודאי סתרי תורה שהם מתלבשים בכל מיני סיפורים, כמו שהמהר"ל מסביר וכמו שהרמב"ם מסביר בלשונו, לא משנה, לא ממש תורה בלשון סתרי תורה, אבל יש פה מסרים רוחניים פנימיים שהם מתלבשים בכל מיני סיפורים, כל מיני אגדות, הרבה יותר ניכר מאשר בהלכה. בהלכה זה משהו הרבה יותר מסגרתי, פרטי, מעשי. והאגדה היא מדברת, כן, כתוב בצלחה לדעת מי שאמר והיה העולם, עסוק בדברי האגדה. יש עוד ביטוי, עסוק בארץ ישראל, עסוק בתורה בארץ ישראל. בכל אופן, אז הנבואה היא יסוד לחוכמת האגדה. למה? כי הנבואה היא בעצם ההתגלות של דרכי השם לעם ישראל, בהנהגת השם. איפה זה נמצא בתורה? זה נמצא בחוכמת האגדה. האגדתות הן בשורשן מדברות על כל מיני הנהגות אלוקיות שבאות מתלבשות בכל מיני סיפורים שהן... ההלכה היא יותר איך העקרונות הרוחניים האלה יורדים להדרכות מעשיות לאדם, מאוד מאוד מפורטות. אבל באגדה הרבה יותר אפשר לקריאה השם, ערכים מוסריים וכדומה. אז חוכמת הנבואה שהיא יסוד לחוכמת האגדה, שהיא הצד הפנימי של שורשי התורה, כן, חוכמת ההלכה היא יותר הצד החיצוני של שורשי התורה, המעשי, הגוף, הלבוש. חוכמת האגדה היא יותר הצד הפנימי של שורשי התורה. אז היא פעלה בארץ ישראל הרבה יותר מבבל, שהיא לא ראויה לנבואה בבל. סדר לימוד שהוא נסמך על שורשי הנבואה וסעיפיה, ההלכות עם האגדות מתאחדות על ידו. למה? בגלל שההלכות זה הלבוש, זה ההופעה החיצונית של שורשי התורה, האגדות זה ההופעה הפנימית של שורשי התורה, העקרונות הרוחניים. ארץ שבה יש רושם לכוח הנבואה גם בסתרי הלימוד, אז ההלכות והאגדות הן מתאחדות, כי אתה רואה איך ההלכות מחוברות לשורש רוחני פנימי. ומה המשמעות של ההלכות יותר, ואז יש יותר כלים, יותר אפשרות, מסוגלות שההלכה והאגדה תהיה השנייה. ובאותו הדרך המתעלה מעל ניתוחי הסברות הפשוטות עד שפונה לנטיית ההערות העליונות, ישנו גם כן מין עומק שכלי שמכל מקום אין דרך לפרשו בחתימת התלמוד, ומסור לתלמידי המשכילים בשכל טוב וירושלמי סומך יותר על רמזים כאלה משום יתרון החוכמה דאווירא דארץ ישראל. כן. זה דברים שלא מפורשים בגמרא. דברים שהם נסתרים, כי הגמרא היא משהו שעכשיו הוא פרוס לכולם, אז מסתירים את הדברים האלה. אבל מסור לתלמידים שמשכילים בשכל טוב, ובירושלמי יש יותר רמזים כאלה, בגלל שהוא, כן, מתתרון החוכמה דאווירא דארץ ישראל. כבר נתבהר לאל הקשר בין הנבואה לתלמוד הירושלמי, של הרב קוק הוסיף לבאר על פי זה דברי רבי זרע, אווירא דארץ ישראל מחכים. מקורו של הרב מפורש בזוהר חדש, סוף פרשת ויצא. רבי יעקב פתח, יוחן רשע בא למד צדק. תני, אמר בי יעקב, וי שהרשע יוחן בעולם הזה זה זרו של עשיו הרשע. ומפני מה יש לרחמים? מפני שזרו של יעקב לא למד צדק. בארץ נכוחות יעבל, זו ירושלים שהיא ארץ נכוחות. מהו יעבל? שון עבל. אמר רבי יעקב, אווירא דארץ ישראל מחכים ומרמז נבואה. וזרו של עשיו יעבל האוויר והנבואה. מפני מה? מפני שזרעו של יעקב לא ראה גאוות השם ואינם עוסקים בתורה. ועל כן יוחן רשע ויעבל טוב הארץ והנבואה. כן, הפסוק הנדרש הוא בישעיה, יוחן רשע בא למד צדק. בארץ נכוחות יעבל ובא לראה גאות השם. נראה שרבי יעקב חילק את הפסוק לשני חלקים. החלק הראשון מדבר על שלטון הרשע בעולם הזה. על כך אומר יוחן בזמן שישראל לא לומדים צדק. ונראה שכוונתו שישראל נותנים חן לרשע כיוון שלא לומדים מהו צדק אמיתי ומגיעים לרחם על אכזרים ולתת להם שלטון. החלק השני מדבר על כוחו של עשיו להפריע לעם ישראל בארצו למלא את יהודו הרוחני על ידי שהוא מקלקל את אוויר הארץ והנבואה. כוח זה ניתן לעשיו מפני שישראל תכונותיה המיוחדות של ארץ נוכחות שאפשר לראות בדבר השם מבחינת החזי. כן, שבירושלמי אומרים את החזי בזוהר הקדוש. אתה חזי, בוא תראה. לעומת באבא ושמעים בוא תשמע. אתה שמע. שמיעה זה משהו יותר רחוק. ראייה זה משהו קרוב, אפשר לראות רק משהו שבתוך אופק הראייה שלנו. אז הארץ נכוחות, זאת אומרת, אתה נמצא נוכח פני השם, אתה יכול לראות את האור האלוקי. מה שבבבלי רק שומעים מרחוק, אז כבר הדברים הם כבר שמועות, זה כבר, כן, שמועות, זה חבסר לשמועתי, כן? זה משהו שהוא כבר רחוק, אתה לא יודע כבר כמה זה מדייק. אבל בארץ ישראל רואים, אתה חזי, אתה יכול לראות. אתה נוקבת בזור הקדוש הזה. אני חושב שהמשמעות שלה, אולי להמשיך את מה שהרב עצמן כתב פה, מה שהיום אנחנו מתמודדים גם בארץ ישראל עם תרבות המערב, אז יש לנו, כן, באים כל מיני צורות להתמודד ומדברים על הבעיה, איך תרבות המערב חודרת ובאייפונים ובסרטים ובאווירה חברתית. הזוהר הקדוש אומר, למה זה קורה? איך יש לכוח של עשיו לעוול את האוויר הטוב של ארץ ישראל? ויש פה אמירה קשה, כן? עשיו, אנחנו ניקח את זה, כל המקור של התרבות הנוצרית שהיא מקורה בעשיו, מאיפה היא מקבלת את הכוח באמת לטמא את האווירה בארץ ישראל? ארץ קדושה, תאורה, איך עשיו מצליח? אז הזוהר, קודם כל יש פה עיקרון רוחני חשוב, שתמיד הבעיות צריך לחפש אותם אצלנו, לא אצל אחרים, לא להגיד עשיו בא וזה, עכשיו אנחנו צריכים להתמודד איתו. מלחמה חיצונית במיסיון ובכל מיני, אבל בוא נסתכל פנימה, אומר לנו זוהר הקדוש, שנבין איפה הבעיה אצלנו. אם אנחנו היינו שלמים, עשיו לא היה מצליח לטמא את האוויר של ארץ ישראל. מה הבעיה, אומר הזוהר הקדוש? מפני שזרעו של יעקב לא ראה גאוות השם ואינם עוסקים בתורה, ועל כן יוחן רשע ויעוול טוב הארץ והנבואה. אם אנחנו, הסיבה היא שאנחנו לא עוסקים כראוי בתורה. וההתחלה של הזוהר הקדוש, מה אומרת? זרעו של יעקב לא למד צדק. לא למד צדק. כן, בארץ נכוחות יעוול וירושלים שארץ נכוחות. זאת אומרת, אני חושב שהאמירה פה, נמצאים בארץ ישראל. אפשר ללמוד צדק. צדק זה לא רק ללמוד תורה, אלא ללמוד את התורה מתוך ארץ נכוחות, בראייה של ארץ ישראל. ואם לא עושים את זה, אז נשאר חלל. אנחנו משאירים, כאילו אנחנו לא נפגשים עם כוחה של ארץ ישראל מתוך תורה, מתוך הקדושה. ברגע שנוצר חלל אין וקום. אז אז מגיע עשיו עכשיו, הוא ממלא את החלל הזה. וזה שאנחנו צועקים מהבוקר עד הערב על כל המאבקים, תרבות המערב, קודם כל אומר זרק אותו, הפתרון הפנימי זה להיכנס דרך התורה, לראות איך מגיעים לכוח הפנימי של ארץ ישראל דרך התורה. אחרת כל העוצמות הרוחניות של ארץ ישראל, הם ישאבו חס שלום, הם יתומעו באופן חיצוני, כמובן הצד הפנימי של הארץ אף פעם לא נטמע. אבל האווירה של ארץ ישראל יכולה להיטמע אם אנחנו לא נותנים לה את המשמעות הרוחנית האמיתית שלה. יש פה ביקורת נוקבת, כן, אז רק עוד שומרת את הדברים.
אבל זה גם יהיה קצת סותרת, מה שנקרא, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, יש פה יותר קדוש, זאת אומרת, אם זה ארץ ישראל מצד ארץ ישראל, אז מה זה קשור אלינו, כאילו, לגבי התשובה שלנו, ואם זה קשור אלינו, אז למה בבל היא לא עכשיו המקום?
שאלה תשובה, שני מישור. מישור אחד, יש אוויר עד ארץ ישראל מחכים, זה נכון, כל תלמיד חכם שעוסק בתורה בארץ ישראל, הוא זוכה לחוכמה יתרה מאשר אם הוא עוסק בחוץ לארץ. זה נכון, בצורה פרטית. אבל בסופו של דבר יש פה גם צד כללי, והצד הכללי הוא גם ודאי נכון, בסוף אוויר עד ארץ ישראל מחכים גם את כללות האומה. אבל יש כלל שככל שדבר יותר קדוש, ככל שפוטנציאל של דבר יותר גדול, אותו עיקרון כמו שאמר על שורבת שואל בתחילת נצח, אם עם ישראל הוא עם כזה קדוש, איך הוא הכי נופל בחטאים? אז המהר"ל מסביר דווקא בגלל המעלה הקדושה העליונה שלו, כשהוא לא מבטא אותה, אז הנפילה יותר גדולה, והיצרה יותר מצליח להיכנס. זה מבטא פוטנציאל גדול שהוא גם פועל, גם עם ישראל נשמה סגולית שהיא בסוף תביא אותו לתשובה. אבל בינתיים, בשלבי המעבר, כשהוא לא מבטא את הפוטנציאל הגדול, אז כגודל הפוטנציאל ככה גודל הנפילה כשהוא לא ממומש. לכן סוס הוא לא יהיה בדיכאון אף פעם. הפוטנציאל שלו הוא של סוס. אדם שהוא מרגיש שיש לו כוחות ולא מצליח לבטא אותו כאון, דווקא בגלל הפוטנציאל. אותו דבר ארץ ישראל, יש לו פוטנציאל אדיר של קדושה, כשלא מממשים אותו, אז אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה שדווקא בארץ ישראל היו את החטאים הכי גדולים של עבודה זרה, יותר ממה שהגויים חטאו, דווקא בגלל הקדושה הגדולה. אז בסדר, זה הזוהר הקדוש. ובזוהר הקדוש יתרו אמר לנו לכך, מהו הגעתי היום להשם אלוקיך? להשם אלוקינו היה צריך לכתוב. אמר לו רבי שמעון, זה בלבד הוא? והרי כתוב כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, אשר השם אלוהיך נותן לך, כי השם אלוהיך יש אוכלהו. כן, רואים שכל משה רבנו במשנה תורה, הוא כל הזמן אומר, מדבר לעם ישראל, השם אלוקיך, הוא לא אומר השם אלוקינו. למה? אלא כך שנינו, כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוה. מהו הטעם? משום שזרע קדוש לארץ הקדושה עולה, והשכינה במקומה יושבת, וזה בזה תלוי. ומשה לא אמר אלוהיך, אלא לאותם שיהיו עתיד לארץ הקדושה ולקבל פני השכינה. ומה שלא אמר אלוהינו, משום שהרי משה לא זכה להיכנס לארץ. משום כך אלוהיך, ודאי בכל מקום, משום שהם היו עתידים להיכנס לשם. תבינו מה נאמר פה, משה רבנו, מי לנו כמשה רבנו? אין חכם כמשה רבנו, אין נביא כמשה רבנו? ובסוף, בגלל שהוא לא נכנס לארץ ישראל, הוא לא יכול להגיד השם אלוקינו. לכן אומר השם אלוהיך, עקבי. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, גם על זה נאמר בספרים, שמשה רבנו אומר לעם ישראל, אתם זוכים להיות דבקים בהשם אלוקיכם, כי אתם זוכים להיכנס לארץ ישראל. שנבין מה זה אומר, שאנחנו הקטנים חיים בארץ ישראל, אנחנו זוכים לזה שהשם הוא אלוקינו, במובן יותר עמוק, מאשר מה שהשם הוא אפילו אלוקים של משה רבנו. כמובן שיש בחינות אחרות, שזה הפוך, זה תלוי כאילו בגדולה, בענווה, משה רבנו נקרא עבד השם, ודאי. אבל יש בחינה כזאת, כמובן משה רבנו יזכה גם לתחילת המתים, ייכנס לארץ ישראל, בוודאי, אבל יש בחינה כזאת, מה שהגמרא אומרת, שאפילו תלמידי חכמים, כן, שבארץ ישראל יותר חביבים מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. למה? כי זה כוחה של ארץ ישראל. כי הגר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. אנחנו זוכים להיות פה בארץ ישראל, אנחנו זוכים שהשם יחד שמו על עם ישראל שבארץ ישראל. בארץ ישראל השכינה היא במקומה, אבל כן לנכנסים לארץ היא בנוכח. למשה שלא נכנס לארץ השכינה היא בנסתר. הוא כותב פה בהערה, מובן על פי זה סגנון ברכת המזון, שברכה ראשונה נתקנה בלשון נסתר, הוא נותן לכם. ואילו ברכה שנייה ושלישית בלשון נוכח, נודה לך. שכן ברכה ראשונה תיקן משה רבנו במדבר, ואילו ברכה שנייה תיקן יהושע בשעה שנכנסו לישראל הארץ. ארץ נכוחות היא אבל, מדוע? מפני שלא ראו גאוות השם במקום שיכולים לראות, ולא ידעו לקבל טוב הארץ והנבואה. על תלמידי חכמים שבארץ נכוחות לראות גאוות השם. כשמבקשים את הטוב העליון המוכן להידרש בציון מוצאים הכל. זה המין של האור והעדן של הקדושה נמצא בארץ ישראל לתלמידי חכמים, שהשם איננו נמצא כלל בחוץ לארץ. ואנוכי אינני בזה יודע ועד כפי קוטני לגרץ הדקווה. אלא שזרו של עשיו עורב לפתחם של ישראל במגמה לאבל האוויר והנבואה העדן והקדושה, והוא לא יוכל לנו רק אם נראה גאוות השם בלימודנו. שנבין שהלימוד של תורת ארץ ישראל, חוץ מזה שהוא נותן מזור נפשי אני חושב ומתיקות גדולה בתורה לכל מי שעוסק בה בצורה הזאת, יש בזה אחריות אדירה. הזוהר הקדוש אומר, עשיו הוא מחכה, הוא נמצא, הוא מבין שבארץ ישראל זה מקור הקדושה ומשם הוא יונה. ולא סתם, וישמעאל, כן, שנמצא בהר הבית, יונה כשמקום הקדושה. פה הזוהר הקדוש מדבר על עשיו. יש מקומות אחרים שמדובר על ישמעאל גם כן. ותמיד תמיד כשיש חטאים, יש אויבים מבחוץ, זה צריך להתמודד גם עם האויבים. אבל באמת הבעיה מתחילה מבפנים. כי הקדוש ברוך הוא, אם הפנים היה שלם, אף אחד לא יכול לגעת בעם ישראל. אף אחד לא יכול לגעת בקדושה. של הכוחות התאומה לגעת בקדושה זה רק כשעם ישראל לא ממלא את תפקידו. כמו שבהרבה מאמרי חז"ל, לדוגמה מאמר שראינו, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, כשהכל כל יעקב, אז ידי עשיו לא יכולות לשלוט. כשיעקב מרכין את הכל שלו, מנמיך את הכל, אז ידי עשיו. ונבין שהעיסוק שלנו בתורת ארץ ישראל, להראות, להגיע בתורה, להופעת אור השם, אפשר, בגלות לא יכולנו, בסדר, אבל עכשיו אנחנו יכולים. אם אנחנו נתרשל בתפקיד הזה, אז נבין שהמאבקים עם תרבות המערב והכוחות התאומה של עשיו, הם יהיו במישור אחר. עכשיו צריך גם להתייחס, צריך גם להתייחס למאבקים הישירים. בסוף כשיש מאבק צריך גם להיאבק. צריך לשים חסימות בפלאפון, או לא לשים כל הדיונים עכשיו סביב זה. צריך לראות איך שומרים על הטהרה, צריך לראות איך עושים תהליכים של החזרה בתשובה, כל מיני דברים חשובים. אבל אז הקדוש ברוך הוא, בסוף המאבקים האלה לא ייגמרו עד שאנחנו לא נבוא ונשאב מהמעיין המקורי של קדושת ארץ ישראל דרך תורת ארץ ישראל. הדבר הזה זה אחריות, בעזרת השם. טוב.